סימן תל"ח, עכבר שנכנס למקום בדוק וכיכר בפיו. עכבר שנכנס לבית בדוק וכיכר בפיו, ונכנס אחריו ומצא פירורים אפילו כדי כל הכיכר, צריך לחזור ולבדוק הבית אחר הכיכר שהכניס, לפי שאין דרכו של עכבר לפרר. והנפירורים מעל מעטו ממקום אחר ולא מאותו כיכר. אבל אם תינוק נכנס לבית בדוק וכיכר בידו, ונכנס אחריו ומצא פירורים, אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו שאכלו, ואילו הפירורים שנפלו ממנו בשעת אכילה שדרך התינוק לפרר. ויש אומרים שאם אין בפירורים כדי כל הכיכר, צריך לחזור ולבדוק. אומר המשנה ברורה, כיכר שנכנס לבית בדוק, עכבר שנכנס לבית בדוק וכיכר בפיו, ואפילו אם היה הכיכר קטן שאוכל עכבר לא אוכלו, ואפילו ביטל החמץ, אפילו אכילו תלינן לכולה מטעם ספיקא דרבנן. משום דחיוון דידעינן בוודאי שהעכבר גרר החמץ לפנינו, אין ספק מוציא מידי חזקת ודאי איסור. ראינו כאן שעכבר נכנס, אז יש כאן ודאי וספק אכל. ונכנס אחריו ומצא פירורים, אבל אם מצא כיכר שלם, אין צריך בדיקה. דתלינן שזהו הכיכר שהכניס העכבר. ודווקא בביטל, אבל ולא ביטל דומילתא דאורייתא, לא תנינן להקל, וצריכים לדאוג עדיין כל הבית, אם לא שיכירו שזהו שנטל העכבר. ואם בדק ולא מצא, כתב שולחן ערוך לכמן סימן תל"ט לעניין עכבר שנכנס לבית עם כיכר, ובדק את הבית ולא מצא את הכיכר, שאינו צריך לחזור ולבדוק. ובהר המשנה ברור שם שכיוון שבדק ולא מצא, יש לתלות שעכבר אכל את הכיכר. ואם כן גם כאן יש לתלות שהכיכר שמצא בתחילה הוא הכיכר שהכניס העכבר, כיוון שהוא בדק ולא מצא. ונכנס אחרי העכבר ומצא פירורים אפילו כדי כל הכיכר, וכל שכן היו רק מעט פירורים, בוודאי לא תלינן שאכלו ונפל ממנו הפירורים בעת אכילתו, צריך לחזור ולבדוק את הבית אחר הכיכר שהכניס. ודווקא שראינו עכבר נכנס עם חמץ, אבל מצא סתם חמץ בבית אחר בדיקתו, אין צריך לחזור ולבדוק כל הבית בשביל זה. אבל אם ראינו שעכבר נכנס, צריך לחזור ולבדוק הבית אחר הכיכר שנכנס, לפי שאין דרכו של עכבר לפרר. והפירורים האלה באו ממקום אחר. הבית, עיין מגן אברהם, בבית פירושו חדר, ואין צריך בדיקה אלא אותו חדר שראינו שנכנס לשם. אבל שאר החדרים הפתוחים לאותו חדר, תלינן להקל, ואין צריך לבודקם אם ביטל החמץ או שהיה הכיכר קטן. ואם לא ידענו איזה חדר נכנס, יתבאר לקמי. כיוון שאין דרכו של עכבר לפרר, והוא הדין כלב או תרנגול, אין דרכם לפרר, אנחנו תולים שהפירורים האלה הגיעו ממקום אחר ולא מאותו כיכר. אבל אם תינוק נכנס לבית בדוק וכיכר בידו, ונכנס אחריו ומצא פירורים, אינו צריך לחזור ולבדוק שחזקתו שאכלו, ואילו הפירורים שנפלו ממנו בשעת אכילה שדרך התינוק לפרר. הוא מצא פירורים, ודווקא באופן זה שמצא פירורים שרגליים לדבר שאכלו, אבל לא מצא פירורים, אין לתלות שאכלו. ואין ספק מוצאים מדי ודאי חמץ, וצריך לחזור ולבדוק אותו חדר שראה שנכנס שם התינוק. ודווקא בתינוק שאין בו דעת, אבל ויש בו דעת, נאמן התינוק לומר שאכלו כולו. וכמו שהתבאר, שכמו שהוא נאמן לבדיקה, כך הוא נאמן לומר שאכלו כולו. וכמובן, זה דווקא בקטן, שהגיע לחינוך, כמו שהתבאר גם לנאמנות הבדיקה. שחזקתו שאכלו, ואילו הפירורים נפלו ממנו, ואפילו לא ביטלו, שדרך התינוק לפרר. ולדעה זו אין נפקמינה בין אם היו רק מעט פירורים, בין אם היו כדי כל הכיכר, שדרך התינוק לפרר. ויש אומרים שאם אין בפורים כדי כל הכיכר, צריך לחזור ולבדוק, שאם לא כן חי שינן שמה שיער תינוק, ולכן צריך לחזור ולבדוק, והעיקר כסברה ראשונה. אך אם לא ביטל, וכבר עבר הזמן שאין יכול לבטל, יש להחמיר לחזור ולבדוק. כתב המקור חיים, שהקום שנכנס עם חמץ בבית הבדוק, אין צריך לחזור ולבדוק הבית, ודווקא בעכבר ותינוק חיישינן שדרכם להטמין, מה שאין כן בעקום אין דרכם בכך, אלא או לאוכלו או להוליכו לביתו. ולכן, גם שהיום דיני עכבר שנכנס ויוצא הם לא מצויים, ולכן השולחן ערוך קיצר בזה, אבל מכל מקום, בדינים האלה למדים לעניין נוכרי שנכנס ויוצא, שהדין בנוכרי שהוא לא צריך לחזור ולבדוק. כך אומר הרימו, שדיני עכבר נכנס ויוצא, השמיט הרב אוי ולא שכיחה. אבל לגבי עקום שזה כן מצוי, כן הוזכר הדבר, כן נלמד מאותם הדינים. סעיף ב', כזית חמץ למעלה על הקורה, וחייבים אותו להביא סולם להורידו, מפני שפעמים ייפול מהקורה. אבל אם היה חמץ בבור, אין מחייבים אותו להעלותו, אלא מבטלו בליבו ודיו. אם יש כזית חמץ למעלה על הקורה, אומר המשלבור, משמע, אבל פחות מכזית, אין צריך סולם להורידו, וסגי בביטול. ובטעם הדבר, כתב הפרי מגדים, שכיוון שעל אכילת חמץ פחות מכזית אינו אנוש כרת, לא חייבו אותו חזל להורידו על ידי סולם מחמת החשש שיבוא לאוכלו. אלא שקצת קשה מדברי המגן אברהם בסימן תפמם ב' במשבור יזיסי הזה שם, שחמץ נוקשה אסרו באכילה רק מדרבנן, ואף הפי כן אסרו חזל להשותו מחשש שמא יבוא לאוכלו. ויש מפקפקים בזה שגם פחות מכזית חמץ יש לחזור ולבדוק, וכמו שהתבהר בדברי הפרי מגדים. מחייבים, אז אם כזית חמץ למעלה על הקורה, מחייבים אותו להביא סולם להורידו, מפני שפעמים ייפול מהקורה. אפילו נודע לו קודם זמן איסורו, שאז מועיל ביטול שלא יעבור בבד יראה, אפילו אחי צריכו רבונון להורידו ולבערו, שמא ייפול בתוך הפסח מן הקורה ויבוא לאוכלו. וכל שכן, אם נודע לו לאחר זמן איסורו ולא ביטל מקודם, ואז שוב לא מועיל הביטול, ובוודאי צריך להורידו ולבערו. אבל אם היה חמץ בבור, אין מחייבים אותו להעלותו, אלא מבטלו וליבו ודיו. אם היה חמץ בבור, אפילו אין בו מים. ואם דרכו להשתמש שם כל השנה, מחויב להעלותו ולבערו. אז בבור אין מחייבים אותו להעלותו. ודווקא שנפל שם מאליו, דחשבינה לו כחמץ שנפלה עליו מפולת. אבל להטמין בידיים על דעת שישאר שם עד אחר הפסח אסור, ואפילו ביטול לא יועיל, אלא צריך להוציא ולבערו בי"ד. מבטלו וליבו ודיו, ואם נודע לו אחר זמן איסורו שאז לא מועיל ביטול, צריך להוציאו ולבערו. כאן הוא דימה חמץ ובור כמו חמץ שנפלה עליו מפולת. אמנם לגבי חיוב ביטול מצאנו חילוק בין חמץ שנפל לבור לבין חמץ שנפלה עליו מפולת, שלגבי חמץ שנפלה עליו מפולת כתוב בסימן תפלמת ג' שנחלקו בדבר האם הביטול הוא חיוב מן התורה, ושהרציון כתב שם שהעיקר כהדעה שאין ביטול מן התורה. ולגבי חמץ שנפל בבור כתב הפרום קודם כאן שלכל הדעות חיוב הביטול הוא מן התורה, והביאור שאכן חמץ המונח בבור אינו כמבואר ממש, ואינו כמו חמץ שנפלה עליו מפולת, ולכן חיוב הביאור הוא מן התורה. לעניין הריבות שלשים בהם חמץ, ואי אפשר לנקר את החמץ שבחורים כראוי, כתב השולחן ערוך לקמן בסימן תפנים ב' שייתן אותם לנוכרי במתנה קודם פסח, או שיתוח אותם בתית. ומה שלא השיבו חזל חמץ זה כחמץ שנפל לבור שאין צריך לבערו, בירו האחרונים שייתכן שישכח וישתמש בערבות בימות הפסח, ובשעת לשעת הבצק עלול להידבק בו מהחמץ שבחורים, ואם כן אינו דומה לחמץ בבור, אלא לחמץ שבשמי קורה, שכיוון שיש חשש שיפול ויבוא לאוכלו, יצריכו לטרוח ולבערו.